אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור אורה לימור, חוקרת ומרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. שלום אורה.
שלום.
אני מאוד מתרגשת שאת כאן. אני חושבת שאף פעם לא יצא לי לעסוק בנושאים שאת חוקרת, גם בקדושה, גם בדתות, דברים מאוד מאוד מעניינים שאני שמחה שאנחנו נייחד לכך סדרה. ואני רוצה שנתחיל ממך. מה למדת בכלל בהתחלה, בתואר ראשון או שני, שאחר כך הוביל אותך אל המחקר הזה שעוסק בקדושה, במקומות קדושים?
למדתי היסטוריה באוניברסיטה העברית, לכל התארים שלי, מה-BA ל-MA ולדוקטורט, בחוג שקוראים לו היסטוריה כללית, שזה שם לא כל כך מוצלח למה שנקרא לא היסטוריה של עם ישראל ולא היסטוריה של ארצות האסלאם, אלא היסטוריה בעצם של אירופה ומערב, וזה החוג להיסטוריה כללית, שם למדתי, ומשם יצאתי לדרך המחקרית שבה אני עוסקת.
אז בעצם הזווית שאנחנו נתבונן דרכה על מקומות קדושים היא זווית היסטורית, זה המחקר.
נכון, אני עוסקת בהיסטוריה, משתמשת הרבה בספרות, במחקרים מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, בגלל תחומי המחקר שלי, אבל הדרך המרכזי, דרך המלך, היא היסטורית.
אז זה מרתק אותי להבין איך, על אף שאת עושה שימוש, כמו שאמרת, בטקסטים או בספרות וכו', איך בכל זאת אנחנו נגדיר, או אתם באקדמיה מגדירים, את המחקר בכל זאת בתור מחקר היסטורי.
זה היסטוריה תרבותית. ובתור היסטוריה תרבותית, חברתית-תרבותית, על מה נשנים כשמדובר על המעבר, על העבר? הרי אין לך אנשים יותר לדבר איתם. את לא יכולה ללכת להצגת תיאטרון, או מחול, או את לא יכולה ללכת לאופרה. את חייבת להגיע לכל הדברים האלה דרך מה שנותר, ומה שנותר זה או טקסטים, או ייצוגים ויזואליים, כלומר, אומנות, ארכיטקטורה, פיסול, דברים מהסוג הזה, ארכיאולוגיה הרבה, תלוי במה עוסקים, אבל הבסיס העיקרי הוא המילה הכתובה על כל המגוון שלה, והמגוון הוא עצום. זאת אומרת, לא לדמיין חס וחלילה תעודות היסטוריות בתור איזה מין דבר יבש, שכתבו נוטריונים ועשו כל מיני עסקאות או ייצגו, יש המון המון חומרים שהם באמת מעניינים. אמרנו תיאטרון, אז יש מחזה דתי, אמרנו ספרות, ספרות עממית, אגדות, חיבורים אישיים, מה שקוראים היום אגו דוקומנטים, כלומר אנשים כותבים על עצמם.
מעין יומנים כאלה? אישיים?
גם משהו שהוא דומה ליומן, שמתאר חוויה אישית,
כן.
אוטוביוגרפית, יש אוטוביוגרפיות מאוד קדומות, כבר במאה, סוף המאה הרביעית, תחילת המאה החמישית, אנחנו יכולים לדבר על אוטוביוגרפיה ראשונה, של אוגוסטינוס הקדוש, כן. וזאת אומרת, אנשים מסתכלים על עצמם ורוצים לשתף את החוויה שלהם. ועוד אוצרות.
מה גרם לך להימשך דווקא לנושא הזה של מקומות קדושים? הרי היסטוריה זה דבר עצום, גם היסטוריה כללית זה דבר עצום. איך דווקא נמשכת לעולמות האלה של הדת וכו'?
אל הדת אני חושבת שהגעתי בתור אדם לא דתי וסקרן לגבי התופעה. וזה אפשר לי לעמוד ולהסתכל עליה מבחוץ. ולנסות להבין מה מפעיל אנשים בתוך העולם הזה, והתקופה שבה אני עוסקת, שימי הביניים הארוכים, שבעצם מתחילים מבחינתי בשלהי העת העתיקה, מתישהו מאה רביעית חמישית, ואני מסיימת עם תחילת העולם המודרני, נגיד במאה ה-16, משהו כזה, יש לי טווח של יותר מ-1,000 שנה שאני הולכת לאורכו, כי אני מתעסקת בדימויים ובתפיסות עולם, ומתעניינת בהתפתחות שלהם. אז היה לי הרבה מאוד חומרים להסתכל עליהם, והעולם הזה, שהתקופה הזאת שבה אני עוסקת, היא תקופה שמה שבולט בה זה תפיסת עולם דתית, אמונה עמוקה של יהודים, נוצרים, מוסלמים, שיש מי שמכוון את העולם הזה, ומכאן הדרך למקומות קדושים היא קרובה. זה לא דווקא מקומות קדושים, זה גם מקומות קדושים, זה גם מסורות קדושות, זה גם אגדות מכל מיני סוגים.
תקסים.
תקסים, ליטורגיה, הרבה מאוד ליטורגיה שעסקתי במה עושים במקומות האלה. ובתור מישהי שחייתה בירושלים הרבה מאוד שנים, הרבה עשרות שנים, זה היה די טבעי להסתכל על הסביבה הקרובה שלי, אבל דרך העיניים של מי שבא אליה מרחוק.
וואו. צריך לעשות הרבה עבודה כדי להצליח לשנות את ההדשה ממישהי שגדלה במקום, חייתה במקום.
לא נולדתי שם, באתי לשם. כשבאתי לשם, היה לי דימוי מאוד מאוד מובהק של העיר הזאת. באתי אליה לפני ששת הימים, לפני מלחמת ששת הימים, והיה לי דימוי של ירושלים. דימוי, אני חייבת להגיד, מאוד רומנטי, אבל היא די תאימה לדימוי הזה.
כן?
כן. כן,
זה נדיר שזה קורה.
נכון, כן, אבל את יודעת, אנחנו מרכיבים משקפיים ורואים את מה שאנחנו רוצים לראות. אני עושה את זה, וגם כל הגיבורים שבהם אני מתעסקת עושים את זה. כן. מסתכלים דרך המשקפיים האלה שהבאנו איתנו, וזה היה זמין. ירושלים הייתה מאוד זמינה ומאוד עשירה. יש לזה גם צד אוטוביוגרפי, כי בתור אם צעירה לילדים קטנים, לא יכולתי להתחיל לנסוע ולחפור בארכיונים בכל העולם ולעשות דברים שלרוץ אחרי יצירות אומנות שנמצאות בכל מיני מוזיאונים, ובא לי נוח.
זאת גם החלטה מעשית.
היה בזה גם צד מעשי. כן. כמובן שזה מאוד מאוד משך אותי וזה הוכיח את עצמו נכון, אבל זה היה בזה כן. צד מעשי. זה משהו שאפשר היה לעשות פה. גם בגלל שזה ירושלים וזה כאן, אז החומרים נמצאו בספריות. כי הספריות מזמינות חומרים בהתאם לעניין של המקום, כן. הרבה מאוד, בעוד שבספריות ענקיות, בספריית הקונגרס בארצות הברית, בספרייה הלאומית הצרפתית, או בבריטיש לייבררי, את יכולה למצוא חומרים על כל העולם, כאן זה קצת יותר מוגבל, אבל מה שנוגע אלינו, למקום שלנו, סביר
ש... אז צריך להיות עשיר יותר.
סביר שזה יהיה זמין, וככה כן. היה.
מעניין. אני רוצה לשאול אותך, כשמתעסקים בדת, זה עולם ש... הוא עולם תוכן מאוד מאוד עשיר, וצריך להתעסק גם בפילוסופיה, במחקרים שאולי... לכאורה לא תכננת להיכנס אליהם.
נכון.
זה קרה לך באמת שהרגשת שהתחום מושך אותך להרבה מאוד תחומים אחרים, או טקסטים, או מחשבות שלא חשבת שתצטרכי לעסוק בהן, ופתאום הנושאים האלה של שלוש הדתות המונותיסטיות ממש ככה הציפו לך?
קודם כל, אני לא עוסקת בתיאולוגיה. אני לא עוסקת בתיאולוגיה, ואני לא...
בחקר הדת, בתורת האלוהות, כן.
נכון, בחקר הדת, בתורת האלוהות, בפילוסופיה של הדת, לא, אני לא עוסקת בדברים האלה. למרות שעסקתי הרבה מאוד בפולמוס בין הדתות, במיוחד יהדות נצרות, ועל זה כתבתי את הדוקטורט שלי, על ויכוח נוצרי אנטי-יהודי, שוב, ההסתכלות היא מבחוץ. אני לחלוטין נמנעת מלהכניס עצמי למקום הזה של מצודק, מנסה לא להזדהות עם אחד הצדדים, להבין את הדברים מתוכם. כמובן שהגעתי להרבה חומרים שאין דבר כזה, הרי את לא מתכוונת מראש למטת את הדבר.
את שואלת שאלה,
ואז מתגלגלת. וזה מוביל אותך. זה כבר לוקח אותך, ואז את בוחרת לך את הפניות שאת רוצה לעשות. את רואה איזה מהן את חייבת לקחת, איזה מהן את אולי לא חייבת, אבל היית רוצה לקחת, וככה זה מתפתח. את אף פעם לא יודעת, אין פתרון, את לא באה עם פתרון לשאלה, או עם הנחת יסוד, ואת רוצה להגיע אליה. זאת אומרת, אני בכל אופן. אני מדבר בגוף שני, אבל אני מדברת כאילו אלייך. אני שאלתי שאלה, רציתי להבין תופעה, תופעות, והתחלתי להסתכל עליהן, ולהיכנס, ולצלול, וללכת לעומק, ומצד אחד להתרחב יותר ויותר, מצד שני ללכת לעומק, לחפור יותר ויותר. ככה המחקר קורה.
כן, מעניין. בעניין של מקומות קדושים, שאנחנו נדבר עליהם הרבה בסדרה הזאת, אני רוצה לשאול אותך אם תוך כדי מחקר יכול להיות מצב, על אף שזה הרבה שנים, אבל ביחס למה שאני הולכת לשאול זה מעט שנים, האם יכול להיות שבזמן המחקר, בתהליך פתאום מתווסף מקום קדוש, שלא היה קודם. זה משהו שקורה? עדיין בכלל נוספים מקומות קדושים לרשימות של מקומות קדושים?
בוודאי, כל הזמן.
כן?
זה קורה כל הזמן. תקחי את מפת הגליל, ותראי איך נולדים שם מקומות קדושים של חכמים מתקופת המשנה, של נביאים, קברי שייח ידועים שהופכים להיות עם הזמן לקברים יהודיים, יהודים. מקום קדוש לאישה מעל הכנרת, שבאיזשהו שלב מייחסים אותו לרחל אשתו של רבי עקיבא. דברים כאלה, כן, יש תופעות מאוד מאוד מעניינות, וזה קורה לי במקורות שאני רואה, זאת אומרת, כיוון שאני הולכת לאורך,
כן.
אני מגלה שמקום קדוש לא הופיע אצל מישהו שכתב, נגיד, בשנת 1200, אבל בשנת 1250 המקום הזה פתאום ישנו. ברור שהוא נוצר, או שמקמו, או ש...
כן. וזה משנה לך את המחקר או את המסקנות? זה משנה משהו?
לא, זה רק מרחיב אותן. הרי ברור שכל המקומות נוצרו. אף שום מקום לא נולד.
לא נולד קדוש.
לא נולד קדוש. בני אדם, מה שיפה הוא לראות איך זה קורה. ואת זה, באמת, הדברים שקורים היום אפשר לראות, אבל זה באמת יותר מחקר אנתרופולוגי. אני לא מגיעה עד היום. לא מרגישה שיש לי את הכלים. אבל יש חוקרים היום ידועים בארץ, פרופסור יורם בילו למשל, שעל זה הוא עובד, על איך נוצר מקום, איך נוצרים מקומות קדושים,
okay.
איך מיובאים מקומות קדושים, נגיד, ממרוקו לפה.
בצדיקים
שהיו שם, לא בתפיסה.
ממש מביאים פיזית משהו ששותלים אותו כאן, או קוברים אותו כאן?
או רעיון. הקבר נשאר שם, אבל עושים לו פה מקום שלו, יוצרים לו בית.
מעניין. ואז המקום הזה הופך להיות קדוש, כי הוא מתכתב איכשהו עם...
כן, כי יש בו הנוכחות. הנוכחות של אותו קדוש נמצאת בו בדרכים שונות, הוא מופיע בחלומות, הוא מופיע בחזיונות, הוא פעיל במקום הזה, והוא יכול לחולל ניסים.
אז נראה לי שעכשיו אנחנו בשלות כדי לנסות להגדיר מה זה מקום קדוש, ואת כבר אמרת שאפשר בעצם לנסות להגדיר אותו מהעולם של מחקר אנתרופולוגי, אבל אנחנו נשאר בעולם שלך, ההיסטוריה, אז איך בעצם אנחנו יכולות להגדיר מקום קדוש בצורה שתהיה סוג של קונצנזוס, ואפשר יהיה להמשיך משם הלאה?
יש הרבה הגדרות. הגדרה שנתן חוקר דתות מאוד ידוע באמצע המאה הקודמת, פרופסור מירצ'ל ידה, חוקר ממוצא רומני שפעל בארצות הברית, שהגדיר אותה מצד תורת הדת, והגדיר אותה כמקום שבו קרתה התגלות אלוהית, באיזושהי צורה, ויש בו נוכחות אלוהית במקום הזה. זהו היירופניה, התגלות אלוהית הייתה במקום הזה, ואת יכולה לחשוב על הר סיני כמקום של התגלות אלוהית, על הסנה הבוער, על בית המקדש, בכוונה לוקחת דוגמאות שמוכרות מהתנך שלנו, מקומות כאלה. בנצרות, מקום תחייתו של ישו על פי האמונה הנוצרית, כלומר בכנסיית הקבר, אלה מקומות קדושים מובהקים. יש מקומות יותר קטנים, יותר פריפריאליים, פרץ מעיין, המעיין הזה מתקשר לאיזה דמות חשובה, מקום, המים מתחילים להתפרסם כמקום מים שמרפאים מחלות, שמרפאים עיוורון, שאישה ששותה אותם בא לפרי בטן אחרי שנים רבות של הכרות, דברים כאלה. יש סיפורים מאוד ידועים, לורד למשל, זה מקום מהמאה ה-19, והוא הפך להיות אחד המקומות הקדושים המפורסמים ביותר, כי מריה, מריה אמו של ישו, מריה הבתולה הקדושה, הופיע שם לנערה ענייה ופרץ מעיין, והתחילו להתחולל ניסים, וזה עשה רעש עצום בעולם הפוסט אמוני, זאת אומרת בעולם המודרני כבר, בעולם שכבר מנסה להתרחק מהדת, ויש כאן בעצם התנגשות כוחות, כי הצורך העצום הזה בקדושה, בהתחברות לכוחות עליונים, בכוח המרפא, בנחמה שהדברים האלה יכולים להביא.
בנחמה שזה מייצר, שאולי הם קיימים, זה באמת מייצר איזושהי נחמה. מעניין, מהרגע שבעצם הייתה ההתגלות, המקום הזה קדוש, ואי אפשר לקחת ממנו את הקדושה?
קשה לקחת.
זה לא קורה שבדרך כלל קדושה מתבטלת.
אני הייתי אומרת שהקדושה היא די דביקה. היא די, מקום נודע כקדוש, אז הר הבית, בית המקדש היה קדוש, ובאים המוסלמים, ושם הם בונים את המקומות הקדושים שלהם, על מקום בית המקדש, המקום הזה, המקום הוא קדוש לכשעצמו, גם אם תורידי את כל הבניינים, הוא יישאר קדוש ליהודים ולמוסלמים, לאורך, זה לא, לעולם לא יעבור, אלא אם כן, מקום ננטש לחלוטין, ואז אולי
קשה לזהות אותו,
או נשכח, או נגיד יש לנו אותו בתעודות, אבל אנחנו כבר לא יודעים איפה זה היה. זה יכול לקרות דבר כזה, אבל בדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל, כל הסיפורים על כשהנצרות הופכת להיות הדת הדומיננטית באירופה, ויש הרבה מאוד מקומות לאלים פגנים, שהם מקומות מאוד חזקים מבחינה זאת, שאנשים מאמינים, שהם מאמינים בכוח של המקום הזה. במקום הזה תקום כנסייה אחר כך.
כן.
יש עץ קדוש, יחרטו אותו או לא יחרטו אותו, ותקום שם כנסייה, כי המקום יש לו את הכוח.
זה מעניין, כי זה בעצם אומר ש זה משהו גיאוגרפי בסופו של דבר, זאת אומרת, גם אם תהיה שם כנסייה וגם אם לא, ואם ייקח הרבה זמן לבנות את הכנסייה או לא, או לא חשוב, כנסייה או כל מוסד אחר שמסמל קדושה או נוכחות אלוהית, עדיין האדמה הזאת, נכון. הגיאוגרפיה.
ולכן המקומות הקדושים המובהקים, תמיד יהיה בו משהו הפנימי הזה שהוא המקום והוא טבעי. זאת אומרת, זה יכול להיות עץ קדוש, זאת יכולה להיות מערה.
נכון, יש באמת
ברוב הכנסיות יש קריפטה, מערה, ששם המקום הקדוש המקורי, ושם קרה משהו, ויש המון דוגמאות. זה יכולה להיות אבן, כמו אבן השתייה, בהר הבית, הסלע, שעליו עומדת כיפת הסלע, שזה סלע מדהים. אלה דוגמאות, זה יכול להיות מעיין. אבל זה משהו שבאמת שבא מהאדמה, זה משהו שקשור לטופוגרפיה של המקום, ואז
עם איזה שילוב של נס,
עם איזה שילוב של
מעשה אלוהי כזה.
של סיפור. הייתי אומרת, נס של סיפור. יש שם איזה סיפור שלפעמים שכחנו אותו, אנחנו לא יודעים אותו. אנחנו יכולים, יש איזו שמועה שהיה שם משהו.
לא תמיד אנחנו יודעים?
לא תמיד. לפעמים רק יודעים איזה, יש איזה סוד של המקום הזה, ולאט לאט אפשר לראות את הסיפור נוצר, מתאבא, הופך להיות לסיפור.
יוצקים לו תוכן.
יוצקים לו תוכן.
מעניין.
יוצקים לו תוכן עשיר הרבה פעמים, תוכן עשיר, ומה שקורה במקום קדוש כזה, זה שכיוון שהוא עושה ניסים, אז הניסים מצטברים. הוא לא עשה רק נס אחד והפסיק. יקרו שם עוד ניסים, יחוללו עוד מעשים במקום הזה.
אז זה בעצם סוג של כמו הוכחה קבועה?
הוכחה קבועה, חזרה קבועה על המין חזרה, הרבה פעמים מעגלית, כרונולוגית. קחי למשל, ניקח דוגמה מכנסיית הקבר, שזה מקום קדוש מאוד מוכר לכולם. הנס הגדול שקרה שם הוא הצליבה.
כן.
ומה שיותר חשוב, התחייה.
אחרי
שלושה ימים אחר כך, ישו שנצלה ונקבר, לא היה בקברו, הוא קם לתחייה, וזה הנס הגדול בנצרות, זה חג הפסחה וכו'. מהמאה התשיעית, כל שנה, בשבת, שבין הצליבה לבין התחייה,
כן.
זה שלושה ימים, כן. יום שישי הצליבה, שבת, יום ראשון באים והקבר ריק, שזה החג הגדול. בשבת מתחולל נס, בכנסיית הקבר, נס האש הקדושה. מחבים את כל המנורות בכנסייה, אין אש, הכנסייה אפלה לחלוטין, ובשעות הבוקר, בשעה מסוימת,
של יום ראשון?
של שבת.
של שבת.
נדלקת אש באחת המנורות בתוך הקבר, ומהאש הזאת מדליקים את כל הנרות בכנסייה. זה נס שקורה עד היום הזה.
במאה התשיעית?
יכול להיות שקודם, העדות הראשונה שיש לנו היא מהמאה התשיעית, אולי אפילו יש איזושהי עדות לא נוצרית מהמאה השמינית, וזה נס שקורה אך ורק בירושלים, זאת אומרת, זה לא נס שאפשר להעתיק אותו, הוא קורה אך ורק בכנסיית הקבר, זה נס מקומי לגמרי, הוא משחזר את התחייה.
כל שנה. האש,
כל שנה, ואם יש שנה שזה לא קורה, וזה קרה פעם בתקופה הצלבנית, שהנס לא קרה, האש לא נדלקה, אז הקהילה המומה, הקהילה המומה מיואשת, ברור לה שזה בגלל החטאים של הנוכחים. זה עונש,
וואו.
עונש על מה? עונש על החטאים. וכן, ליום הזה, חג הפסחה, באים רוב עולי הרגל לירושלים, כדי לחזות בדבר הזה, באש, וזה יום מאוד מאוד טעון. יש תמיד בעיתונים, יש מריבות בין קבוצות שונות נוצריות, הרי הנצרות זה לא מקשה אחת.
כן.
ומשטרה מעורבת, וגם אקסטזה מוחלטת, אקסטזה דתית מוחלטת פעם בשנה, לשחזר את הנס הזה של התחייה. האש משחזרת את ה... וזה כוח אלוהי.
כן.
אז הנס, המקום מייצר את הנס.
אנחנו לא נדבר רק על המקומות עצמם, אנחנו נדבר, כמו שכבר את מתחילה להכניס אל תוך הדברים שלך, גם על העולים לרגל, או על המאמינים, שבעצם את הזווית שלהם על הדברים, אנחנו ננסה לרכוש, ללמוד, להפנים, ומבחינתם, יש למקומות הקדושים תפקיד כפול. נכון? זה גם התפקיד הזה של הנס, כמו שאמרנו, שהם יכולים להיות שם, וזה מקרב אותם לאלוהות, לאמונה וכו'. וזה גם איזשהו ערך חינוכי כזה, שנכון? נכון. תרחיבי על זה.
נכון. אז קודם כל, יש הבדל במבט, אני חושבת, בין מי שחי במקומות האלה, ובין מי שבא אליהם מרחוק. וזה מעניין, כמובן, ו... אני מניחה שנדבר על זה בהמשך, שרוב העדויות שיש לנו על המקומות הקדושים, הם של אנשים שבאו מבחוץ. כי מי שנמצא במקום, הוא לא זקוק להן. יש לו את המקום, הוא יכול ללכת אליו מתי שהוא רוצה, הוא יכול להסתכל, הוא יכול להתרשם. זה אצלו יומיומי, זה כמעט טריוויאלי בשבילו, אבל מי שבא מרחוק וצריך לחשוב על תנאי התעבורה והתחבורה, בתקופות שבהן שאני עוסקת, שזה היה מאוד מסוכן. אנחנו לא יודעים כמה עולי רגל טבעו בים, בסערות, אנחנו לא יודעים כמה מתו במחלות בדרך, המזרח ומערב ומקומות אחרים לגמרי מבחינת אקלים, שודדים, הרבה סכנות בדרך, הרבה מאוד סכנות בדרך. וכשהם באים והם סוף סוף מגיעים למקום הזה שהם כל כך התגעגעו אליו ונחשפו אליו, ומצליחים לחזור הביתה, אז הם רוצים לספר לכולם, לשתף את כל הקהילה. קודם כל, תראו איזה גיבור אני, מה הצלחתי לעשות, מה עברתי בשביל הזה. ושנית, כדאי שתדעו מה יש שם, כיוון שאתם לא יכולים ללכת. רובכם לא תלכו. אני אספר לכם איך זה נראה, מה יש שם. יש עדויות מאוד מאוד מפורטות, שמספרות על איך נראים מבנים, על מה עושים בכל מקום, איזה, מה הפולחן בכל מקום ומקום. יש כאלה שכותבים תוך כדי מסע.
כן, אנחנו נדבר על זה.
כן.
אנחנו נאחד כאלה... לזה פרק.
כן, אז זה הצורך לחנך, וזה כמובן, מי שכותב הוא יודע לכתוב. זה לא דבר טריוויאלי בתקופות שאנחנו מדברים עליהן. זה בדרך כלל אנשי כנסייה, זה או נזירים או כמרים, על פי רוב, ולהם יש מלכתחילה תודעה חינוכית. הם מחנכים את העם, הם מעמיקים את הדת, את האמונה, הם משכנעים את המשוכנעים.
זאת מטרה ממש. זאת מטרה להעצים את האמונה, נכון. או להרחיב את מעגל האמונה, שנוספים יצטרפו לאמונה.
נכון.
זהו, אז עכשיו אני מבינה, כי רציתי באמת לשאול אותך, מה האינטרס של אדם שעולה לרגל, אז הוא עושה דבר בשביל עצמו, מה אכפת לו אם אחרים ישמעו או יתחנכו, אבל אם את אומרת לי שבאמת רוב האנשים שהצליחו לעשות את זה, וגם כתבו על המסעות, היו אנשים שהם כבר גם ככה מקושרים לדת, או מאמינים אדוקים, כמו שאת אומרת, כן. כמרים, אז ברור לי שהאינטרס שלהם הוא
אז יש להם אינטרס, יש להם אינטרס להפיץ, לחנך, להשתמש במקומות כדוגמה למשהו שהוא מעבר לחיים היומיומיים שלכם. כאן אתם במקום הזה, תראו מה קורה שם. ורוב המאמינים, גם הפשוטים ביותר, את הסיפור הבסיסי הם מכירים. ואז מי שהיה שם יכול להוסיף דברים שמעבר לסיפור הבסיסי, כן. להעצים, וגם המקום הקדוש הוא תמיד אישור. שאמרנו את זה כבר, אבל אם לא, אז נגיד עוד פעם, הוא מאשר את הסיפור.
כן, זה למקום, אישוש כזה, כן, של להיות בטוח שזה באמת קרה. הנה, זה פה, זה חי וקיים.
נכון, אתה אומר, פה זה קרה, זה אומר, זה קרה.
כן.
זה באמת קרה, הנה המקום.
כן.
לפעמים הם אומרים את זה במו פיהם. הנה, עובדה שזה פה.
אז הדברים קרו
אז
פה.
אז הדברים חייבים היו לקרות.
כן. כל היחסים המעניינים האלה בין הכאן לשם, כן? המקום של המוצא של עולי הרגל לעומת היעד שאליו הוא מגיע, מעלה אצלי שאלה נוספת, וזה הרעיון של המוקד האמוני. יש איזה מוקד אמוני, כן? שזה כנראה המקום שאליו עולים לרגל הרבה, וממנו האמונה מהן מתפשטת במעגלים, באדוות כאלה. זאת התחושה שזה מייצר אצלי, ואני חושבת שזה גם אצלנו ביהדות, אפשר לראות את זה די בקלות, כן? שארץ ישראל היא כמובן איזה מוקד, אבל בתוך ארץ ישראל ירושלים היא המוקד,
כן.
אחר כך ארץ ישראל, אחר כך בתפוצה יותר רחבה, ואז המעגלים הולכים ומתרחבים.
נכון. כן, זה נכון, מבחינת המוקד הגיאוגרפי, אבל כאן... אנחנו כן אולי נחרוג טיפה למשהו יותר תיאולוגי, ונגיד שיש איזה ויכוח מתמשך בין ראיית המקום כמוקד, ובין ראיית האדם המאמין כמוקד, ומול הצורך הזה ללכת ולראות איפה זה באמת היה, יש כל הזמן ביקורת של מלומדים, ושל אנשי דת שאומרת אין צורך ללכת לשום מקום. האמונה היא איפה שאתה נמצא, האמונה היא בלב האדם פנימה, המקום הקדוש הוא בלב האדם פנימה, אתה לא צריך ללכת לשום מקום. ובמיוחד כשמדובר על דת כמו הנצרות, שיש לה, שהיא דת עם התופעה של הנזירות, שכל הרעיון של המנזר הוא שהמנזר הוא, הוא המקום הקדוש.
כן.
וברגע שנכנסת אליו, אתה לא אמור לעזוב אותו, לנדוד, להיות סקרן, זה תכונות רעות.
נכון, אנחנו נדבר על זה, זה התכונות שבעצם מזכירות לנו את החטא הקדמון, את אדם וחווה.
נכון, הסקרנות, סקרנות זה לא טוב.
כן.
לא כל הזמן, כי אין מה לעשות, הסקרנות היא תכונה מאוד מאוד טבעית. ואנשים, וגם הרפתקנות היא תכונה טבעית, ויש אנשים שלא יכולים להתאפק ולשבת כן. כל הזמן. זה כמובן תלוי באמצעים, בהשכלה וביכולת, בחברה שרובה הגדול הם עובדי אדמה והריסים ווסלים של, הם לא יכולים לעזוב את האדמות וללכת, גם אין להם את האמצעים הכספיים. אבל אז אלה שהולכים הם בדרך כלל היותר מלומדים, היותר עמידים, או כאלה שמישהו שתומך בהם. אבל המתח הזה בין הישיבה בפנים ובין ההליכה, המתח בין הסקרנות לבין גינוי הסקרנות, הוא קיים כל הזמן סביב המקומות הקדושים.
זה מרתק בפני עצמו, זה נושא ממש מעניין.
כן, וגם אם אנחנו מסתכלים על היהדות, התופעה של הרצת מקומות קדושים כמו שהיא מוכרת היום,
לא הייתה תמיד?
היא לא הייתה בעוצמות כאלה תמיד. Mm-hmm. היא לא הייתה בעוצמות כאלה. אני עוד כשלמדתי, כשלמדנו על עלייה לרגל בנצרות, ואז מורה גדול, כמו המורה שלי, פרופסור יהושע פראבר, החוקר הנודע של הצלבנים, היה אומר, אצל היהודים אין דברים כאלה. זה היה לפני התפתחות, כל ההתפתחות של המקומות הקדושים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום.
והיום כבר לא בטוח שאפשר להגיד את זה.
היום אי אפשר להגיד את זה, אני גם חושבת שאז, גם אז זה לא היה נכון. אבל כן, יש איזשהו, יש הבדלים בהסתכלויות של הדתות השונות, ובהתחברות שלהם אל המוחשי ואל הפיזי בדרגות שונות, אבל בסך הכל מדובר על צורך מאוד. יש מקומות קדושים בכל הדתות, יש מקומות...
ויש עלייה לרגל בכל הדתות.
ויש עלייה לרגל, עלייה לרגל עצומה להר פוג'י ביפן, המקום הזה, שהוא מקום של התגלות, הוא מקום, גם רק איך שמסתכלים עליו, רואים שזה מקום של התגלות, אי אפשר להסתכל עליו אחרת. ויש עוד הרבה מקומות כאלה.
אנחנו נדבר על דוגמה קרובה, וירושלים, אנחנו בעצם נסיים איתה את הפרק הזה, אז ירושלים היא מקום קדוש עולמי, כן? באים אליה מכל העולם, היא מושכת עולי רגל מאמינים גם מכל מיני דתות, משלוש הדתות במקרה שלנו המונותאיסטיות. בעצם אפשר אולי להקביל אותה למכה או רומא?
אפשר להקביל אותה למכה או רומא, אבל היא הרבה יותר רב דתית. מפני שמכה היא
מוסלמית
אקסקלוסיבית, מוסלמית אקסקלוסיבית. רומא היא נוצרית אקסקלוסיבית, למרות שיש לה את העבר הפגני שלה, שהוא כל כך עצום ונהדר. ישנה סנטיאגו דה קומפוסטלה בספרד, שהוא מקום קדוש שמשך עלייה לרגל עצומה, נוצרית. היום עלייה לרגל נוצרית, אבל גם ספורטיבית מאוד.
נכון.
שאנשים עושים את זה בשביל ה...
זאת הכנסייה בעצם שהיא על הגבול עם הים, נכון? את מדברת על ה...
לא, היא לפני. לפני, הכנסייה הגדולה שבתוך, בעיר שקוראים לה סנטיאגו מקומפוסטלה, ויש הקמינו, הדרך.
זהו, הקמינו, אל קמינו.
שמתחיל מפריז, אבל לא כולם מתחילים מפריז, והולכים ברגל, יש מסלולים שונים, עד שמגיעים לשם, זה יכול לקחת חודשים.
כן, כן. זה ממש מסלול. בקפקרס כאלה.
נכון, ועושים את זה על אופניים, יש כל מיני... ואיזו תחושת ההישג הזאת של להגיע ולעמוד הדרך קשה, יש הרי הררית בחלקים שונים.
אבל היא מהממת.
אבל היא מהממת.
נופים מקסימים.
ואז לחיות כעולה רגל, לגור במקומות האלה, זה הכל חלק מחוויה, אבל היא כבר יש לה פנים מודרניות, היא דתית, אבל בצורה אחרת, אם כי עדיין יש רבים שהולכים מסיבות דתיות ממש, ללכת למקום של הקדוש. ירושלים היא מקרה אחר בגלל הרב דתיות שלה. אז מצד אחד היא מקום מובהק, מקום קדוש מובהק, כי המקום הראשון שאת אומרת מקום קדוש, את מיד חושבת עליה, ירושלים.
כן, אסוציאציה ישירה.
אסוציאציה ישירה ומיידית. מצד שני היא חריגה, מפני שהיא קדושה לשלוש דתות. היא... מקום של מתח גדול, בגלל הקדושה המשותפת הזאת, מתח שקשה מאוד לפתור אותו, ושהוא הופך להיות מידתי לפוליטי,
כן.
לנגד עינינו, כן. הוא הפך להיות מידתי לפוליטי, מה שכמובן לא עוזר לפתור את הבעיה, באופן אבסורדי הייתי אומרת, אולי, לא נגיד אבסורדי, נגיד דיאלקטי, המקום שאמור להיות עיר שבעצם שמה אומר עיר השלום, ובגלל שהיא קדושה לכולם, היא צריכה להיות מקום של אחווה, כי כולנו הרי מאמינים, ואותו דבר, כולנו מאמינים שהמקום הזה קדוש. קורה בה ההפך. המתח הוא עצום, הוא בלתי נסבל, וזה כמובן אופייני במיוחד לדתות המונותאיסטיות, שהן אקסקלוסיביות בתפיסה שלהן. האמת היא רק אך ורק אצלי. ואם אני צודק, אז אתה טועה. וגם אתה טועה.
כן.
ומתוך השלושה יש רק אחד שיכול להיות צודק. וזו בעיה מאוד 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 קשה. אז ירושלים היא גם מקרה מבחן אופטימלי מבחינת החוקר, ומצד שני היא לא מקרה, איך אני אגיד, רגיל. כן. היא מקרה חריג.
מקרה לא קל.
לא, היא בשום אופן לא קל. היא מקרה מאוד מאוד קשה.
כן. בירושלים גם בעצם יש ייחוד נוסף, יכול שזה קורה בעוד ערים או מקומות קדושים, אז תקני אותי אם אני טועה, אבל היא גם, הקדושה שלה כבר בעצם מעוגנת בטקסט שהוא קדוש בעצמו. לא רק טקסט של עולים לרגל, אלא טקסט שהוא כבר נחשב בתור דבר קדוש. שזה גם משהו שמייחד אותה.
נכון. היא מקום קדוש, הייתי אומרת, טקסטואלי. מקום קדוש מהדרגה העליונה ביותר. כי הטקסט הוא הקדוש. הטקסט הוא דבר אלוהים.
כן.
הוא בעצם, יש לו קדושה משל עצמו. והמקום שבו ניתן הטקסט, או עליו מדבר הטקסט, הוא בעצם משני לו. מקום קדוש טקסטואלי הוא תמיד, וזה נכון לגבי רוב המקומות של ארץ הקודש, של ארץ ישראל, המקומות המפורסמים הנוספים, בית לחם, אני מדברת על בית לחם התנכית אפילו, כעיר דוד, שממנה דוד יצא, או חברון עיר האבות, כתוב בתנך, בספר בראשית, שם אנחנו רואים איך נקנה המקום הזה, ואיך נקברו בו האבות והאימהות.
אז בעצם יש איזה קשר כזה בין המקום הגיאוגרפי לטקסט, מעין איזה תלות הדדית.
נכון.
הקדושה נשמרת בזכות שניהם, או היות שניהם גם כתובים וגם פיזית נמצאים.
נכון.
זה מעניין.
אז כן, אז יש לזה הגדרה מילולית, כאילו הביטוי המילולי של של המילים הקדושות, והמקום שכמו שאמרנו קודם, הוא גם מחזק, הוא גם נותן לזה, הוא נותן לזה את המסגרת. פה זה קרה, ולכן המקום קדוש מאז ועד עולם, זה קרה פה.
כן.
המקום, החיפוש הזה אחרי, נלך דווקא להר סיני, מקום שבו הטקסט הזה ניתנה התורה, הקדושה תישאר שם לתמיד, היא לא תזוז, אין שם כלום. היום יש מנזר מתחת, אבל אפילו אם לא יהיה שם שום דבר, ההר הזה, הוא יהיה קדוש.
כן.
אפילו אם ימקמו אותו במקומות שונים, והקדושה שלו תישאר.
עוד דבר מעניין שגם אפשר לבחון על ירושלים בתור מקרה בוחן כזה, זה שגם אם הבעלים של המקום, כן, או השליטים של איזושהי תקופה בירושלים התחלפו, השתנו, הנהיגו כללים אחרים, עדיין המקום שומר על הקדושה שלו.
המקום שומר על הקדושה שלו, וגם בשביל אלה שלא נמצאים בו. כשהם יחזרו, הם יחזרו לאותו מקום ככל שהם יזכרו אותו. ובאמת, כשאת מסתכלת על ההיסטוריה של ירושלים, הרי החילופי השלטון שם שהזכרת הם עצומים. תראי, האלף הראשון, נגיד, בית שני נחרב, העיר הופכת להיות עיר פגנית שקוראים לה אליה קפיטולינה. היא שלטון פגני רומי שהופך בהדרגה, ואחר כך במאה הרביעית, העיר הופכת נוצרית, כשהקיסר קונסטנטינוס הופך להיות לשליט האימפריה המזרחית, והוא כבר, יש לו נטיות נוצריות מאוד מאוד חזקות, והוא הופך את הנצרות לדת מותרת ומוכרת, ובמהרה היא תהפוך גם לדת שלטת. העיר הופכת להיות נוצרית, ואז היא נוצרית אקסקלוסיבית. יהודים לא גרים בה, הם כבר לא גרו בה מאחרי תקופת מרד בר כוכבא, כשהם גורשו על ידי אדריאנוס, שכעונש לא אפשר להם לגור שם. לא ברור אם האיסור המשיך מבחינת הקיסרים, אבל ברור שהעיר הייתה נוצרית בטבעה, היא הייתה באקסטזה נוצרית, יהודים לא היו רצויים, ואם היו, הם היו, נוכחות שלהם הייתה שולית ביותר.
כן.
העיר נכבשת לתקופה קצרה על ידי הפרסים, 20 שנה, משהו כזה, נכבשת חזרה על ידי הנוצרים מביזנטיון, ותוך זמן קצר, תוך פחות מ-20 שנה, נכבשת על ידי המוסלמים, 638, עד 1099, שלטון מוסלמי, ואז קורה שינוי. קודם כל, העיר היא נוצרית באופייה, כי הבנייה הנוצרית מזהירה, מ-300 השנה האלה שהנוצרים שלטו בעיר, הם בנו בה כנסיות וקפלות ומנזרים וארכיטקטורה נפלאה, אנחנו רואים אותה עד היום, את השרידים שלה ולפעמים את המבנה עצמו.
כן.
רוב האוכלוסייה היא נוצרית, אבל השליטים הם כבר מוסלמים, הם רוצים להטביע חותם, והם גם מזמינים את היהודים לחזור. הם מרשים ליהודים לחזור, ופתאום, במאה השביעית, ירושלים הופכת להיות עוד פעם עיר של שלוש דתות.
שמתגוררים בה אנשים משלוש דתות.
ואז כל אחד צריך למצוא את המקום שלו, וגם להסביר מה המקום שלו בתוך העיר הזאת. למי עכשיו העיר הזאת שייכת?
כן, גם מה המוסלמים השליטים עושים? איך הם בעצם רוכשים את הנוכחות שלהם, חוץ מזה שהם כמובן שליטים? איך הם בעצם הופכים את העיר לשלהם?
נכון. זה מאוד מאוד, התהליך הוא מרתק. לא תמיד אנחנו יכולים לראות אותו ממש בתעודות או דברים כאלה, אבל מתחילה להיווצר ספרות של שבחים על ירושלים.
Mm-hmm. שזה... בעצם מצטרפים לחגיגה.
הם מצטרפים לחגיגה. הם מצטרפים לחגיגה ונותנים לגוון משלהם. כן. אז הם מחפשים עדויות לירושלים בקוראן. הם...
וגם מוצאים.
וגם מוצאים. כן. גם מוצאים, נכון. יש ז'אנר, סוגה ספרותית באסלאם מאוד יפה, שנקראת שבחי ערים, פדאיל, פדאיל, ומתחילה להיווצר ספרות שבחים על ירושלים, במיוחד על הסלע הקדוש, אבל על ירושלים בכלל, כמקום תחיית המתים, כמקום קדוש, כמקום של נוכחות אלוהית, אז נוצרת ספרות, וגם הם עושים דבר מבחינתם נכון, והוא, הר הבית, עם עליית הנצרות, הופך להיות למקום זניח, ולפי העדויות, לגל אשפה, הרס ואשפה. לא בונים מחדש. כל הפלטפורמה הענקית הזאת
מוזנחת.
מוזנחת. יש בה כנראה כמה מקומות קדושים בשוליים לנצרות, אבל זה מאוד שולי, והעיקר הוא, והחורבן הזה הוא חורבן אידיאולוגי, חורבן תיאולוגי. העיר הייתה שייכת ליהודים, הנוצרים צריכים להוכיח שהם צודקים, ושהעיר הזאת עכשיו זה עיר אחרת. אמנם לא העיר המקוללת, כמו שהם ניסו להגיד בהתחלה, שישו הרי מקלל אותה, שלא תישאר באבן על אבן, כי היא לא הכירה בו. אבל המרכז הדתי עובר לכנסיית הקבר, שהופכת להיות מרכזה של ירושלים החדשה. ירושלים חדשה. ירושלים נוצרית. והר הבית בחורבנו, בהיותו גל אשפה, גל חורבות, הוא בעצם הביטוי המובהק לניצחון של הנצרות ולכישלון ולטעות הגורלית שהיהודים עשו.
כן.
וזה ככה יישאר לתמיד. ואז באים המוסלמים. עכשיו, איפה הם יבנו? העיר מלאה במנזרים, בכנסיות, בקפלות, במקומות זיכרון, נוצרים, במונומנטים כן. נוצרים מזהירים. רוב האוכלוסייה נוצרית, הם לא רוצים לבוא ולהסתכסך עם האוכלוסייה העצומה הזאת.
זה פשוט צריכים לייצר לא משהו משלהם.
ואז הם חוזרים להר הבית. הם חוזרים בעזרת היהודים, שעוזרים להם למצוא את האבן, יש על זה סיפורים, אבל הם בונים בהר הבית, אולי גם בשל הזיכרונות שהיו בו, מהתקופה הקדם נוצרית, הקדושה שלו שמבחינת המאמינים היא אימננטית, היא נמצאת,
כן.
היא נמצאת במקום, היא
פנימית. אין לה פג תוקף.
בדיוק, נהדר. אין לה פג תוקף. ומצד שני זה גם לא מרגיז את האוכלוסייה המקומית, ואז הם בונים את שני המבנים המפוארים הנהדרים האלה שאנחנו מכירים עד היום, שהם מרשימים בכל קנה מידה, בטח בעולם אז.
כן.
תחרות עצומה עם כל המבנים הנוצריים שנמצאים שם, ונמצאים בכל המרחב.
כן.
אז ככה זה... ככה
זה ממשיך, זה כן, ממשיך ירושלים ככה. מחליפה שליטים ומקבלת עוד מבנים ועוד, כמו אז, שאת אומרת, תוכן עשיר.
ואז באים הצלבנים, ב-1099. Mm-hmm. מגיעים הצלבנים, באים לירושלים, המקומות הנוצריים הם כבר קצת ירדו מגדולתם. הם קיימים. כנסיית הקבר, הכל קיים, אבל לא בפאר שהכרנו אותו במאה השישית, שאז באמת שיא הזוהר.
כי... אז הם רוצים בעצם לייצר חלופה יותר מפוארת?
והמקומות המרשימים ביותר הם מוסלמים.
כן.
עומד שם המבנה המקסים הזה, כיפת הסלע, כל הרבית, החרם אל שריף, הוא מוסלמי. הם מסלקים משם את האסלאם. בדם, סיפורי זוועות על הסוסים שהרגליים שלהם טובלות בדם, הסוסים של הצלבנים. טבח של מוסלמים, טבח של יהודים, מי שלא נטבח מגורש או נמכר לעבדות, ממש מטבילים את ירושלים בדם.
כן.
ואז מנקים את המקומות האלה. והופכים אותם למקומות נוצרים. אי אפשר להחריב אותם. לכיפת הסלע הם קוראים מקדש האדון. זאת אומרת, זה בית, הם חוזרים לבית המקדש, זהו, כן. זה בית המקדש. ושני המקומות האלה, במשך התקופה הצלבנית, 90 שנה, מ-1099 עד 1187, הם הר הבית או הר בית נוצרי, שרידים יש עוד עד היום הזה. זאת אומרת, הכובש מתאים את עצמו למצב בשטח.
כן. טוב, מתאים את עצמו וגם עושה קצת שינויים, איך לומר, כדי להתאים את המקום גם.
כן, אבל את רואה את ההבדל בין התקופה הביזנטית, שאז ההר חרב, כי הם מצאו אותו חרב, כי בית המקדש נחרב, ובין התקופה הצלבנית, שאז הצלבנים מוצאים את הפאר המוסלמי של הר הבית, והם מאמצים אותו להם, עושים לו קונברסיה. בעצם אנחנו מדברים כאן על המרת המרחב.
כן.
על קונברסיה של המרחב. אפשר, אנשים ממירים את דתם, מקומות גם ממירים את דתם בעקבות האנשים
שנמצאים
בהם.
אנחנו צריכות לסכם את הפרק, אנחנו כבר הגענו אל הסוף, אז אנחנו נמשיך לדבר על מקומות קדושים גם בפרק הבא, ואנחנו ניקח בתור דוגמה את הר הזיתים, וגם אני מקווה שנספיק לדבר על קבר דוד, שזה סיפור מעניין.
בשמחה.
בסדרת הפרקים הזאת התחלנו ללמוד ביחד על מקומות קדושים ועלייה לרגל. נעשה זאת דרך שיטות מחקר היסטוריות שנעזרות בטקסטים מסוגים שונים, כדי ללמוד על היחס למקומות הקדושים. היחס הזה משתנה בין תרבויות, בין תקופות, וגם בין מעמדות. למדנו שמקום קדוש הוא מקום שמקובל לחשוב שקרתה בו התגלות אלוהית. במקום אפשר למצוא בדרך כלל מאפיין טבעי כלשהו, למשל מעיין שנובע בו, או סלע שמקובע בו. ההתגלות והאלמנט הפיזי הם שני הגורמים העיקריים שהופכים מקום למקום קדוש. ולקדושה אין פג תוקף. המקום ישמור על קדושתו גם בחילופי שליטים או בהשתנות תווי השטח. לעתים קורה שמקום קדוש נשכח, כלומר קשה למצוא אותו על אף שיש עדויות שמספרות על קיומו. למדנו שאחד הוויכוחים בנוגע למקומות קדושים עוסק בשאלה האם יש צורך לבקר במקום קדוש או שיש להסתפק דווקא באמונה הפנימית. גישה אחת טוענת שההגעה למקום הקדוש ממלאת את האדם בתחושות שמאששות את אמונתו וגם את האמונה בניסים שקרו במקום ומאפשרת התחזקות והפצה של האמונה הלאה. גישה אחרת טוענת שהסקרנות שמניעה את התהליך הזה של עלייה לרגל היא סקרנות שיש לדכא, משום שסקרנות היא החטא הקדמון. לכן חשוב למצוא את האמונה הפנימית, להתמקד בה ולצמוח ממנה. דיברנו על ירושלים בתור דוגמה למקום קדוש מובהק. ירושלים קדושה גם ברמה הטקסטואלית, כלומר היא מופיעה בטקסט שקדוש לשלוש הדתות, והמקום הגיאוגרפי הקדוש מקיים קשרי תלות עם הטקסט הקדוש. היותה קדושה לשלוש הדתות המונותאיסטיות מהווה גם בעיה, כי ירושלים היא גם מוקד בסכסוך עתיק יומין שבין מאמיני היהדות, הנצרות והאסלאם. הסכסוך הזה בא לביטוי גם בבניינים שנבנים בעיר, במנהגים שמונהגים בה ובתושבים שממלאים את רחובותיה. תודה רבה על פרק ראשון, פרופסור אורה לימור, חוקרת ומרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. תודה לאביטל שוסיים כהן, התחקירנית של הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכם ולכן על ההאזנה. נשתמע.